על כל פנים, אנחנו בעמוד ט"ו, בעמודה הימנית. דיבור המטריל הוא בפרק ב' דביצה. אנחנו עסוקים בשאלה, בטענה, אפשר לומר, נגד חז"ל, שחז"ל הוסיפו על הכתוב בתורה. והנה הכתוב אומר, לא תוסיפו, אז איך חז"ל הוסיפו? אז על זה כבר מהר"ל ענה, באופן עקרוני, שההבנה של הפסוק לא תוסיפו, אין הכוונה לא להוסיף מצווה, או לא להוסיף דין, אלא לא להוסיף במצווה. כגון למשל, שלא לעשות חמישה בתים בתפילין אם התורה צוותה על ארבעה. והראיה היא לא תגרעו, כי הרוויחי צריך להסביר, אם נגיד לא תוסיפו כנראה לא להוסיף מצווה, אז לא תגרעו הכוונה לא לגרוע מצווה. זה לכאורה דבר המובן מאליו שלא לגרוע מצווה, כי אם התורה צוותה אז אסור לא לקיים. ולכן כשם שאי אפשר להבין את הלא תגרעו במובן הזה שלא תגרעו מצווה, כך אי אפשר להבין את הלא תוסיפו במובן שלא תוסיפו מצווה. זה לגופו של עניין. כן, בבקשה. זה בדיוק מה שהמהר"ל אומר. כלומר, אתה הבנת מצוין את מה שאומר המהר"ל. שלהוסיף מצווה, התורה לא אסרה. אלא שהביטוי לא תוסיפו, לא נאמר על הוספת מצווה, אלא הוא נאמר שלא להוסיף בתוך המצווה. כגון למשל, ארבעה בתים מתפילין, שאדם יגיד, אני עושה חמישה בתים. או חמישה מינים בלולב. ואז לא תגרעו, הכוונה לגרוע, לעשות רק שלוש בתים, או רק שלוש מינים. מובן? אבל להוסיף מצווה, התורה מעולם לא אסרה, ולכן חכמים הוסיפו מצוות. בדיוק, אז אם כן הבנת את המהר"ל, יפה. אז אם כך, כהמשך לדיון הזה, אומר המהר"ל הוא בפרק ב' דביצה, דף ט"ו עמוד ב', לעניין עירוב תבשילין מנה הנמילה. כן, יש לך את הדברים הקשים, איך חכמים לפעמים הוציאו את התוספות שלהם מתוך דיוק בכתוב, שלכאורה לא מתבקש. כן, משל נטילת ידיים, המקור לנטילת ידיים מדברי סופרים, שמצאו את זה באיזה פסוק. והרי הפסוק ודאי לא דיבר על זה, אז איך אפשר בכל זאת להגיד שלקחו משם? אז המהר"ל לימד אותנו עיקרון נוסף, והוא שהתורה פועלת כסטרוקטורת יסוד, מבנה יסוד, שאותו צריך למלא. למשל, למה הדבר דומה? לאדריכל. שאדריכל עשה באמצע הסלון כיפה, ויש גם אפילו חיבור לחשמל. אז זה ברור שהאדריכל מתכוון שאתה תתלה שם הנברשת. ואם הוא שם מקום למסילה לווילון, זה סימן שהוא מתכוון שתשים וילון. זה לא תוספת על מה שהוא עשה, אדרבה, זה נאמנות לכוונה שלו. אלא שכיוון שהאדריכל לא רוצה להתערב לך בטעם שלך, הוא אומר, אתה תוסיף את הוילון שאתה אוהב. מהחומרים שאתה אוהב, בצבע שאתה אוהב. אבל וילון צריך שיהיה שם. וכדומה. אז כך גם הדיוקים של דברי חכמים, מתוך הפסוקים, זה בא לברר את עומק כוונת הכתוב, לא שזה דאורייתא, זה עדיין דרבנן, אבל זה בכל זאת מחובר אל כוונת הכתוב. זה מה שהסביר המהר"ל ביחס לנטילת ידיים וביחס לבישולי נוכרים. עכשיו, כאן המהר"ל ניגש למצווה שלישית של חכמים. כן, כן, אותו דבר, אותו דבר, נכון. למשל, לא לתקוע בשופר בשבת, זה דבר מאוד מעניין. יש מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, מניין שאסור לתקוע בשופר בשבת. אז הבבלי אומר, זה הירושלמי קודם כל, הירושלמי אומר, כי פסוק אחד אומר, יום תרועה יהיה לכם, פסוק אחר אומר, זיכרון תרועה. איך יכול להיות זיכרון? משמע שלפעמים רק זוכרים את התרועה ולא מריעים. אז מה ההבדל? בין שבת ללא שבת. אז יוצא לפי זה, שזה שלא תוקעים בשופר בשבת, לפי הירושלמי זה דאורייתא. הבבלי מביא את הדרשה הזאת, מקשה כמה קושיות, בסוף מגיע למסקנה שזה דרבנן. כדי שלא יוציא 400 ברשות הרבים, חכמים גזרו. נשאלת השאלה, זה דרבנן, אבל האם הדיוק מזיכרון תרועה הוא לא נכון? הוא ממשיך להיות נכון. הוא ממשיך להיות נכון כי זה מה שכיוון את החכמים לגרוע. כן, כלומר, כיוון שהם ראו בתורה זיכרון תרועה, אז הם הבינו שהתורה מצפה מהם לגרוע את תקיעת השופר בשבת, למרות שזה לא מה שהפסוק אומר. כן, בבקשה. נכון, אז באמת הירושלמי לומד, ומניין ש... כן, הבנתי את השאלה, הבנתי את השאלה, האם מותר לי לענות? כן, אז אני אענה. כן, הירושלמי עונה, הרי לכאורה בבית המקדש כן תוקעים, אז זה בשביל כתוב, בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. אז לפני המלך השם תמיד תוקעים. כן, ככה הירושלמי מלמד. זאת אומרת שזה שתוקעים במקדש, גם זה דאורייתא. זו דעת הירושלמי. בסדר? נכון, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. לכן הוא גם הביא את האבא אמינא. בכלל כלל גדול קיבלתי מרבותיי שכשהגמרא מביאה אבא אמינא ודוחה אותה, כשהגמרא מביאה אבא אמינא, כמו הפירוש ראשון, שאחר כך דוחים, הפירוש הראשון הוא הנכון. הראיה שזה הנכון, שזה מה שעלה על הדעת בהתחלה. אלא מסיבה צדדית אי אפשר לומר את זה כך. אי אפשר לפרש במציאות כך, אי אפשר ללכת לפי זה. אבל העיקרון הוא כך. זה מסביר אגב תופעה מוזרה. מדוע רשי בכמה מקומות מפרש את המשניות לפי הווה אמינה של הגמרא ולא לפי המסקנה? כי רשי רוצה לפרש את הפשט, והפשט זה הווה אמינה. מובן? טוב. בבקשה, מה השאלה אדוני? אני אשמח לענות.
כשאתה מביא את הפחות ודבר ירושלמי,
כן. כן, וגם הבבלי מביא את הירושלמי.
כן. מה המשמעות של הבבלי?
200-300
שנים כבר נהגו ככה,
לפני הבבלי ולפני הירושלמי לא היו תוקעים בשופר בשבת, נקודה. השאלה היא רק למה. על זה יש ויכוח, כמו הרבה דברים. כלומר, זה הרבה פעמים בהלכות זה כך. כולם עושים, אתה רואה בספרות הפוסקים, אומרים ככה, כולם עושים ככה, השאלה למה. אז אחד אומר למה בגלל זה, שני אומר בגלל זה. ואז יש עוד כמה דווקא מינות הלכתיות במקרה גבול. זה גריעה, כן. מה? לא, 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 לא. זה לא גריעה לפי המהר"ל, סליחה, התבלבלתי. זה גריעה של המצווה כולה. אתה לא מקיים אותה. נכון? טוב, זה לא שפרט במצווה אתה החסרת. למשל, לא תגרע בשופר, יכול להיות שיגידו לתקוע בשופר שהוא קטן מטפח. כן, למשל. טוב, הוא בפרק ב' דביצה. דף תדבר עמוד ב', לעניין עירוב תבשילין, מינה הנה מילה. מאיפה למדנו שיש עירוב תבשילין? מה זה עירוב תבשילין? להזכיר, אם יש יום טוב לפני השבת, הרי ביום טוב מותר לבשל בשביל יום טוב, אבל אסור לבשל בשביל שבת. אבל אם מתחילים את הבישול שבישול שבת כבר ביום חמישי, כלומר ערב יום טוב, אז מותר להמשיך גם ביום טוב בשביל השבת. זה נקרא עירוב תבשילים. יש הלכות איך עושים את זה, אבל זה לא מענייננו כעת. אבל בעצם עירוב תבשילים זה שאנחנו מבשלים בבת אחת ליום טוב ולשבת. זאת מצווה מדרבנן. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב, כמה וציוונו על ידי חכמים על מצוות עירוב. הנה הגמרא בביצה אומרת ככה, מינה הנמילה, כאילו מחפשים מקור בפסוק לזה. וכאמר שם, ואמרו שם, דכתיב, שערי כתוב, את אשר תופו איפה, ואת אשר תבשלו, בשלו. אמר רבי אלעזר, מכאן שאין אופין אלא על האפוי, ואין מבשלין אלא על המבושל. מכאן, לעירוב תבשילין מן התורה עד כאן. כן? אז ברור שאף אחד לא חושב, לא, גם לא רבי לעזר, שעירוב תבשילין... זה ודאי לא הפשט. אז לכן כל מבקרי חז"ל באים בטענות, איך אפשר להגיד דברים כאלה? כן? על זה מסביר המהר"ל. וביאור זה גם כן. כי פשט הכתוב, מה שכפה ללשון את אשר תופו איפה? ולא כתב איפה? היום, בשלו היום, כן? שתבשלו בשלו, תופו איפה. למה הסגנון הזה? רצה לומר, את אשר תרצו לאפות, איפה הכל היום, כל מלאכת אפייה. ואל תאמר, כי נתחיל היום באפייה, ואם יש דבר שלא נופה, יאפה למחר, אין הדבר כך. רק את כל אשר תרצו לאפות, איפה היום, כי למחר לא תוכלו לאפות. אפילו אם כבר התחלתם האפייה היום, לא תגמרו למחר. כלומר, מה האהבה אמינה שהפסוק בא לדחות? האהבה אמינה תהיה שאם התחלתי לאפות ביום שישי, אני יכול להמשיך בשבת. נכון? זה מה שהיה, זה האהבה אמינה, והפסוק בא לומר, לא, את אשר תופו איפה. מה שהתחלתם, אתם צריכים לגמור היום, לפני השבת. ומזה למדו חכמים, כי חילוק יש בין התחלת מלאכה ובין גמר האפייה והבישול. ולא שיתחילו מבעוד יום ויגמרו בשבת, שאין אפייה ובישול בשבת לגמרי. כלומר, היה אפשר לומר, שהרי לכאורה, כאשר התחלתי את האפייה לפני שבת, גמר אפייה זה לא בכלל המלאכה. אולי רק מלאכה של אפייה מתחילתה ועד סופה היא זו שהתורה אסרה, ולכן חידש הכתוב, לא, אף על פי שהתחלת את האפייה, אסור לך להמשיך את האפייה. מכאן אנחנו רואים שלפי התורה יש הבחנה עקרונית בין דבר שהותחל לדבר שלא הותחל. וזה הבסיס למחשבה של חכמים על עירוב תבשילים. זה הכוונה. אנחנו אופים בשבת? איפה ראית?
אופל, נכים אותו בערב שבת, נחל עם הבישול שלו.
מה פתאום? מה פתאום? ראית מישהו שמבשל בשבת?
לא, אני שם אותו על האש.
אתה שם אותו על האש בשבת? אז אתה חייב סקילה.
לפני שבת,
אז לא בישלת בשבת.
אז מתבשל מאליו
בשבת. מתבשל מאליו, מי אמר שאסור שדבר יתבשל מאליו? זה לא בכלל האיסור של התורה. נכון? אם אוף, נע. נופל על גבי הר געש בשבת ונצלה. ואני אוכל אותו. אני עברתי על איסור? שואלים אותך שאלה. הנימוס מחייב לענות. לא, זה לא קשור בכלל לעניין. אף אחד לא בישל ב... מה?
מישהו שחט אותו.
כן, לא, אני אומר, יש לי אוף שחוט מלפני השבת, אבל לא הספקתי לאפות אותו, אבל בדיוק אני גר ליד הר געש, בדיוק עוברת לבה, פתאום האוף צלוי. זה בסדר גבור. כן? אין פה איסור בישול. למרות שזה האוף שלי. בסדר? טוב. מה?
תחילו שאפשר להבין שאחרי שהתורה חידשה שאין הבדל, אז אין הבדל.
אבל השאלה, עצם זה שהתורה מתייחסת לכאלה הווהמינו, סימן שהווהמינה כזאת יש לה מקום. ברור? זאת אומרת שזה חילוק שניתן להיאמר. בין תחילת אפייה להמשך אפייה. ומכאן לעירוב תבשילין.
חכמים בחרו צד
של... יפה. עצם זה שהתורה רמזה את האפשרות לעשות את החילוק הזה. וזהו בשבת, אבל יום שביתה אחר, כמו יום טוב, כאשר מתחילים בעוד יום ויגמרו ביום טוב לצורך שבת, אין זה נחשב אפייה ובישול ביום טוב, אף שהוא גם כן יום שביתה. ואין זה דרך רחוקה, כלומר אל תגיד שזה רחוק מן ההיגיון, מה שאומרת הגמרא, ומכל מקום שיהיה זה מן התורה זה אינו. רק שהוא אסמכת לתורה, אז המילה אסמכת אצל המהר"ל היא מילה עם תוכן יותר כבד מאשר מה שרגילים כבר לומר. כן, כלומר, רגילים אומר אסמכת, אז זה סתם. לא, אז לפי המהר"ל זה לא סתם. אסמכת זה כוונת הכתוב, אבל זה לא דאורייתא. רצה לומר שהוא רחוק מן התורה, שאינו מחויב מן התורה במצוות לא תעשה, רק הוא במדרגת גזירת חכמים, רק שיש לו ראיה ורמז מה מן התורה. ואם תעיין בדברים אלו, אל יהיו קלים בעיניך דברי חכמים. וכל מקום שיוצאו חכמים אסמכת מן המקרא, שכאשר תעיין בזה תדע, כי יוצאים ומסתעפים מן התורה. ודברים אלו ברורים הם, לא יסכל בזה רק מי שלא ייתן הודעה את דברי אמת ויושר. ועוד יתבהר. שאלה מופיעה על צג מחשבנו היקר. שלום לך צג יקר. סליחה, אולי הנושא כבר נדון. מה ההבדל העיקרי שאנו לא רפורמים? אבל כן בעד הוספת מצוות. זו שאלה מאוד יפה. זה קשור לסוגיה שהמהר"ל ידון בה בהמשך במסכת מנחות. יש... שמשה רבנו עולה לרקיע ורואה את הקדוש ברוך הוא קושר קשרי אותיות, קטרי אותיות. אומר לו משה לקדוש ברוך הוא, מה זה הכתרים האלה? הוא אומר, תשמע, זה לא בשבילך. יש אחד, קוראים לו עקיבא בן יוסף, הוא עתיד לדרוש את הכתרים האלה. אומר משה, כן, באמת, אחד כזה, אפשר לראות אותו. אומר, אין בעיה, תיכנס בפרוסדור השני משמאל, דלת שלישית מימין, שם הוא נותן שיעור. משה נכנס לשיעור של רבי עקיבא, לא מבין כלום. חלשה דעתו של משה. עד שאחד התלמידים אומר לרבי עקיבא, רבנו, מניין לך? והוא עונה הלכה למשה מסיני, ונחה דעתו. עד כאן המדרש. קיצרתי, כן. שאני, משהו לא מובן. אם אני הייתי משה, והיו אומרים בשמי דברים שאני בעצמי לא מבין, הייתי צועק ואומר, לא אמרתי את זה. אולי אפילו הוא אמר את זה באמת, ואז הזמינו אנשים מהבית חולים לחולי נפש, אומרים, טוב, בסדר, אנחנו מכירים. כן, אבל ברור שכוונת המדרש היא אחרת. כשמשה לא מבין את מה שרבי עקיבא אומר, יש לו דאגה, חלשה דעתו. מה דאגה? אולי רבי עקיבא לא נאמן לתורתי. מכיוון שאין לי דרך לבחון את מה שאומר רבי עקיבא, כי ברור שדברים צריכים להתפתח. יש לימוד מעמיק יותר, מסתעף במשך הדורות. אז השאלה היא, האם מה שרבי עקיבא אומר זה רפורמה, או שזה המשך? זה בדיוק השאלה ששואל כאן השואל. כן? והתשובה, שקוראים לו יוסי אגב. כן. ומה שיוסי שואל, אם כן, יכול להיות ש... וזה מה השאלה שמטרידה את משה. אולי רבי עקיבא הוא רפורמה. ואז כשהוא רואה שהתלמיד, מראים לו בעצם ברוח הקודש, שהתלמיד אומר, זה הלך מניין לך, ורבי עקיבא אומר, הלכה למשה מסיני, אז הוא מבין שזה התפתחות מתוך מה שנמצא אצלו. במילים אחרות, ברור שהענפים של העץ הם שונים מן השורשים של העץ. אבל הם יונקים מן השורשים. לעומת זה, אם חותכים את הענף ומדביקים עליו ענף חדש, זה כבר לא המשך. זה רפורמה. במילים אחרות, מה ההבדל בין הרפורמה לבינינו? הרפורמים לוקחים נתונים מתרבות זרה, קריטריונים שהם זרים לרוח התורה, חותכים בתורה ושותלים דברים אחרים. ואילו אנחנו, כל ההתפתחויות שלנו, זה מתוך נאמנות למקור.
אבל הקונסרבטיבים עושים איזה משהו באמצע שזה חיכוש...
הקונסרבטיבים עושים הרבה יותר גרוע מזה. הקונסרבטיבים עושים משהו הרבה יותר גרוע מזה. הקונסרבטיבים עושים כאילו הם יהדות הלכתית, הרי זה מה שהם אומרים, אנחנו יהדות הלכתית, נאמנה לחז"ל, רק דבר אחד הם מחסירים, את השורש. כי אינם מאמינים בתורה מן השמיים. זה פשוט מאוד. כיוון שהם אינם מאמינים בתורה מן השמיים, אז הכל נפל. העץ יבש לחלוטין. בסדר? זה יותר חמור, כי זה מתחזה. כמו ה... ויש טענה לפעמים שהקונסרבטיבים בסך הכל זה הלכה מקילה. זה לא קשור בכלל לעניין. מקל או מחביר, אנחנו גם יודעים להקל מתי שצריך, אם רוצים. לפעמים אפשר להקל יותר מהקונסרבטיבים, זאת לא הבעיה. אלא הבעיה היא, האם זה מתוך יניקה מן העצמיות של היהדות, או מתוך גורם חיצוני. עכשיו, כדי לדעת אם זה יונק או לא, צריך תנאים המאפשרים את ההתפתחות. התנאים המאפשרים את ההתפתחות זה במצב של נורמליות. כשאתה נורמלי, למשל, אם אתה חי, גוף חי, מאוד חשוב שיעשה קצת התאמנות, יתפתח וכדומה, יהיה בתנועה. לעומת זה, כשמישהו נמצא במצב של גופה, כמה שיזיזו, זה יקלקל יותר. אז עדיף להקפיא. עם ישראל בזמן הגלות הוא במצב של גופה, לכן צריך להקפיא את ההלכה. עם ישראל במצב של סנהדרין ונבואה ומקדש, הוא חי, לכן ההלכה מתפתחת. בימינו אנחנו כבר לא פה, אבל עוד לא שם. אנחנו סובלים. בסדר? עכשיו יש פה שאלה. שלום כבוד הרב. האם הרב יכול להסביר שוב, איך הבינו חז"ל, שיש חילוק בין תחילה לסיום אפייה? תודה. כן, אני יכול להסביר. חז"ל אמרו, את אשר תופו איפה? לא, סליחה, התורה אומרת, את אשר תופו איפה? ואת אשר תבשלו, בשלו. זה נאמר על יום שישי, שאסור להמשיך לבשל או לאפות בשבת. לכן הכתוב אמר את זה פעמיים, אשר תופו איפה. לא נאמר בתורה איפה ובשלו, אלא אשר תופו איפה. זאת אומרת שלמרות שהתחלתם לאפות, אל תמשיכו. מכאן שהיה מקום לחשוב שדבר שהותחל ביום שישי, יהיה מותר להמשיך אותו בשבת. ואת זה התורה באה לבטל. מזה אנחנו לומדים שבאופן עקרוני יש הבחנה בין מלאכה שהותחלה למלאכה שעוד לא הותחלה כלל. שזה בדיוק העיקרון של ה... עירוב תפשילין, שמלאכה שהותחלה ביום חמישי לכבוד שבת, אפשר להמשיך אותה ביום שישי לכבוד שבת, וזה כלול אם כן בכוונה של הכתוב את אשר תופו איפה. בסדר? טוב, אז נמשיך. השלישי. הם המצוות שגזרו, אני קורא כאן בעמודה הימנית, כן? השלישי, הם המצוות שגזרו חכמים, גדר וסייג, גדר סליחה, וסייג לתורה. יש דברים שאין להם שום מקור בתורה, והחכמים גזרו. וגם באלו מצוות אין ספק שהם מתחברים אל התורה עצמה. כי תמצא, יש למשל רעיון מעניין של הרמח"ל בספר מסילת ישרים. הוא מראה שהתורה בעצמה גוזרת גזרות דרבנן. למשל, בנזיר. נזיר אסור לו לשתות יין. והתורה מוסיפה, מכל אשר יצא מגפן היין, מחרצנים ועד זג לא יאכל. גם חרצנים וזג לא יאכל. אז מה זה, מה התורה אמרה לנו בזה? אסרתי לך יין, ואני אוסר עליך גם מה שיביא לשתיית יין, מחרצנים ועד זג. אז מזה אנחנו רואים, אומר הרמח"ל במציאת ישרים, הדרכה של התורה כיצד חכמים יגזרו גזרות. זה דגם, דגם לגזרת חכמים. יש גזרות דרבנן בתורה, כדי לתת הדרכה. כן. יש, אבל הוא מביא שמה ראייה מהכתוב עצמו. כן.
התורה קובעת.
מה התורה קובעת? התורה לימדה אותנו איך לגזור גזרות. כן. כן. יש פה שאלה יפה של דודי. האם ביהדות יש רפורמה? אני מבין את השאלה. האם יש רפורמים? כן, יש רפורמים. האם היהדות היא בעד רפורמה? התשובה היא לא. האם היהדות מדברת על התפתחות ההלכה? התשובה היא כן. זה כמו שיש איגרת של הרב קוק לרב מוישה דוקטור זיידל, שהוא כותב לו, כתבת ידידי שלפי דבריי התורה מתפתחת, וחלילה לא אמרתי דבר זר כזה, מה פתאום? כל מה שאמרתי זה שהתורה מתפתחת. כן, אני קיצרתי דברי הרב, כן? כלומר, הרב אומר, ודאי שיש התפתחות, אבל לא באופן שהרפורמים מדברים, אלא יש תנאים לדבר הזה. דרישת הכתוב, בדין הגדול וכדומה. ודאי שדברים צריכים להתאים את עצמם לפי צורכי הזמן המתחדשים, ולכן התורה נתנה כוח לחכמים לדרוש מחדש. יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי בנושא הזה. האם הדרשות של חכמים הם פשט הכתוב, או שזה שינוי פשט הכתוב, אבל זו סמכותם. מחלוקת בין ריהל לבין הרמב״ם. למשל, מישהו התקשר אליי לפני כמה זמן, שאל אותי על הדרשה של חז"ל, וצרת הכסף בידיך, במעשר שני. כן, אדם עושה פדיון מעשר שני, נותן כסף במקום הפירות, מגיע לירושלים, קונה עם זה פירות. וכתוב בתורה, וצרת הכסף בידיך, ועם זה אמרו חז"ל, מכאן שזה כסף שיש לו צורה, כלומר, מטבע עם צורה, אבל לא סתם כסף. הבעיה היא שהצורות של מטבעות זה אומצה רק מהמאה החמישית לפני הספירה, לפני כן בכלל לא היו מטבעות עם צורה. אז איך אפשר להגיד, וצרת הכסף בידיך בימי משה? אז אני עניתי לו בטלפון שזה דרשה של חז"ל מאוחרת, מהתקופה שבה היה צורות. הזדעזע כולו, אמר איך אפשר להגיד דבר כזה? אמרתי, רבי יהודה הלוי אומר את זה. נרגע. טוב. מה? הפשט זה לצרור. אבל נשאלת השאלה, מה התורה השתמשה במילה לצרור? וכי אם אני לא צורר את הכסף, רק לוקח אותו ביד, זה לא בסדר? כן? אלא דיבר הכתוב בהווה. מכאן שהתורה רצתה לקשור משהו בין הכסף הזה לבין צורה, והנה המהלך ההיסטורי גילה את האפשרות הזאת, כשפתאום מתחדש שיש כסף עם צורה. מי הראשון שעשה כסף עם צורה? קרסוס, מלך לידיה. הוא הראשון שהמציא את המטבע. קרסוס, כן. המפורסם. טוב, הוא היה עשיר מאוד, היו אומרים עשיר כקרסוס, כמו שאצלנו אומרים עשיר כקורח. טוב, השלישי. הם המצוות שגזרו חכמים גדר וסייג לתורה. וגם באילו מצוות אין ספק שמתחברים אל התורה עצמה. כי תמצא מצוות עשה שבתורה הם רמח, 248. כמניין נבריו של אדם, כמו שאמרו חכמים. כן? איפה אמרו חכמים? מסכת מכות שיש. רמח מצוות עשה כנגד רמח איברים שבאדם. ומאחר שהמצוות הן במספר האיברים, אם כן יש למצוות ייחוס אל האיברים. כן, משהו דומה. והרי החכימה הטבע, טבע זה זכר או נקבה? טבע זה זכר או נקבה? כן, זה זכר. אז צריך להגיד הטבע החכימה, נכון? אבל כיוון שהמילה טבע זה נשמע, במיוחד אם לא מבטאים את העין אצל אשכנזים, כמו שמסתיים באה, לכן זה הרבה פעמים רואה בספרות שאומרים טבע בלשון נקבה. החכימה הטבע. לתת לאיברים שמירה שלא יתקלקל האיבר, כמו שתראה העיניים, שיש להם מכסה, שלא יבוא לעין קלקול. וכן יש הרבה איברים אשר יש להם שמירה שלא יתקלקלו. כלומר, העיקר בעיניים זה לא אף עפיים, העיקר זה העין עצמה. אף על פי כן, לא יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא יביא לעולם אדם בלי אפיים, אלא אם כן זימום. כן? ואם כן, איך לא יהיה שמירה למצוות אלוהיות? כן? כלומר, אם המצווה היא אלוהית, אז קל וחומר מהטבע. אם בטבע יש שמירה, קל וחומר בעניינים אלוהים שיש שמירה. כלומר, בטבע אתה רואה שיש שמירה. נכון? למשל, בעלי חיים יש להם פרווה, כדי להישמר מן הקור. לא מספיק שיש להם אור. אור לא מספיק, צריך גם פרווה. כלומר, בטבע אתה רואה שיש פעולות של שמירה. אז מה? לא, מי אמר זה מנותק מהקדוש ברוך הוא? זה הטבע. הטבע זה גם מהקדוש ברוך הוא. אלא ריבונו של עולם פועל בשני צינורות. צינור ישיר, צינור עקיף. הצינור הישיר זה התורה או הנבואה או הניסים, והצינור העקיף זה הטבע. לא, למה? האדם האידיאלי הוא בלי אף אפיים. כלומר, האדם האידיאלי שבעולם העליון, נשמת אדם הראשון. יש לנשמה הזאת עיניים ואין לה אף אפיים. אם כבר אנחנו עושים הקבלות כאלה. אבל ברגע שיורד למציאות, אז יש כותנות עור. כן, ויעש השם אלוהים לאדם ולשתו, כותנות עור, וילבישם. מה זה כותנות העור של האדם? הגוף. כן. ואם כן, כי לפי גודל ההזק, גזרה חוכמה לעשות שמירה יותר. כמו שיחכימה הטבע לעשות אל העין שמירה, הוא המכסה שהוא על העין, כי העין איבר חשוב מאוד, צריך אליו שמירה. וכן עשתה הטבע הציפורניים, לאצבעות, היד והרגליים, שלא יהיו נקופים בתנועת האדם. ושערות הראש, שמירה לראש, וכן כל איבר ואיבר, לפי חשיבותו יש לו שמירה מבחוץ. ודבר זה הוא זולת האיבר, הדבר שהוא שמירה אליו. ובוודאי, האיברים בצורתם, הוא פעולת השם יתברך. ויש לייחס פועל זה יותר אל השם יתברך, מלייחס זה אל פועל הטבע. רק כי המכסה שהוא לעין, שהוא שמירת העין, יש לייחס זה יותר אל הטבע. כך גוף המצווה סידר השם יתברך. רק שמירת המצווה, שהוא מצווה דרבנן, דבר זה גזרו. ופעלו חכמים והם בני אדם, יש לייחס אותם אל הטבע. כלומר, יש דמיון בין פעולת החכמים לפעולת הטבע. שהעצם האיבר זה מהשם. השמירה זה מהטבע. כמו כן גם, עצם המצווה זה מהשם, והשמירה עליו מצווה מהטבע, כלומר החכמים. כי השם יתברך סידר אותם לפועל זה. וכמו ששמירת העין ושאר איברים נכנסים בגדר הבריאה, כך גם כן הגזירות שגזרו חכמים בשמירת המצוות נכנסים בגדר התורה. לכן חייב לברך עליהם אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו כמו על מצוות התורה. וכן לכל דבר שבעולם יש שמירה ותיקון גם כן, שהשם יתברך סידר אותו בחוכמתו, שהיא נשמע מן ההזק, ודבר זה ידוע למי שיודע בעניין זה. ואיך לא תהיה שמירה למצוות התורה, שיותר צריך שמירה אל המצוות, במה שיצר לב האדם רע מנעורה ויש לחוש שהתקלקלו? ולפיכך צריך לגדרים מושגים ולשמירה, כי יש גם הרי גורם מזיק למצוות התורה, שזה היצר הרע שאומר לא לקיים את המצוות. כמו עברי האדם, וכל אשר הוא תחת השמש יש לו שמירה. כן, הרי אם אדם לא יהיה לו אף אפיים, האור יזיק לו. אשר למשל אדם שעובר ניתוח בעיניים, הוא צריך משקפי שמש, כן? כי העין עוד יותר רגישה במצב הזה, כן? אשר על ידי אותה השמירה, אז כל פעם שיש חשש לנזק צריך תוספת. אשר על ידי אותה שמירה נשמר שלא יבואו לידי קלקול, כך צריך שמירה וגדר למצוות התורה. שלום לרב היקר ולתלמידים. איזה מילים מתוקות. ברוכים השבים. האם אפשר להרחיב קצת? כשהתורה היא סברה כיצד לגדור סייג, היא אסרה את היוצא מן העיניו, אבל לא את העץ. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? תודה. כשהתורה היא סברה שצריך לגדור סייג, אז היא, אמנם היא לא אסרה את העץ, אבל מזה למדו חכמים שאומרים לנזיר לא להתקרב לכרם. כן? סחור סחור לקרמה לתקרב. כן? כלומר, אומרים לנזיר, אל תבוא. ויש ראיה לזה מהתנך עצמו. הרי שמשון יורד לארץ פלישתים עם ההורים שלו בשביל החתונה שלו, כן? עם הגויה. ואומרים לו, מה, אתה לא מצאת בנות בישראל שאתה הולך לפלישתים? הוא אומר, ישראי בעיניי. טוב, אז הם באים איתו. זה סתם ככה, הסיטואציה הזויה לחלוטין. הם אומרים, היא גויה. הוא אומר, כן, אבל היא בסדר. טוב, באים איתך. בדרך, בקרני תמנתה, מגיע איזה אריה, שמשון קורע אותו לחתיכות, ולא ידעו אביו ואמו. הוא לא מספר להורים שלו שהוא קרא את האריה, מגיע לחופה. מה? לא יודע, הוא קרע אותו ככה כמו שצריך, הוא לא סיפר לאבא ואמא. נשאלת השאלה, אריה, והם היו איתו. אלא שזה, הם עברו בקרמים. כן, יש הדרך הייתה קצרה לעבור דרך הקרמים, אבל הוא היה נזיר. נזיר, צריך להחמיר. הוא מסובב מסביב לקרב, ושם פגש את האריה. לא? מכאן שהוא היה דוס. אה? אה?
הם לא ידעו שזה שהוא
רוצה
דווקא
גוי הזה, כן, זה כתוב שם. ולא ידעו אבי ואמו, כי טוענה הוא מבקש שינקם פלישתים. אבל נשאלת השאלה, למה הם באים איתו? הם לא ידעו, אז למה הם באים איתו? כן? אז כנראה שבפשט, הם הבינו שיש רעי בעיניי, הם מבינים שיש לו רוח הקודש. ולכן הם באים. כן? כלומר, הוא מבין, הוא אומר, מה שאני עושה זה בסדר, אל תדאגו. הם לא יודעים למה בדיוק, אבל הם יודעים שזה בסדר. כן, כן. אז כך שמה שהיא סברה התורה, זה לא סותר את ה... זה שחכם אחר כך עושרים גם את העץ, נכון, הכי נמי. נכון. לא, יותר יש לייחס אל השם ויותר יש לייחס לטבע. מצד האמת, החילוק הזה לא מקובל על המהר"ל. אבל הוא מסביר לך. באופן עקרוני, אם כבר תייחס דברים לשם ודברים אחרים לטבע, ברור שתייחס יותר את יצירת עצם האיבר לשם ואת השמירה לטבע. נכון. אז מה? השאלה היא, מה הביא? למשל, גם בתורת האבולוציה, מה גרם שיש בעלי חיים, איך תורת האבולוציה מסבירה שיש מגינים לאיברים? בגלל הברירה הטבעית. מי שלא היה לו מגן, נכחד. או, אז זה הכוונה שהטבע עשה את זה. מלחמת ההישרדות. בסדר? בבקשה. כן, בדיוק. עכשיו, השאלה אם המושג טבע בכלל יש לו לגיטימיות ביהדות, אז זה נושא שלם שנידון בספר הכוזרי, מאמר ראשון, פסקה עין זין, וקצת בפסקאות שגם לפני כן, שם יש דיון רחב, מובא גם בשו"ת חכם צבי, סימן י"ז או י"ח שם, לגבי הטבע ואלוהים, מה שאמר רבי דוד נטו, כל הדיון הזה, אבל דיברנו על זה מיליון פעמים. עיין בפירוש שלי לספר הכוזרי על הסוגיה הזאת, וזהו. נו, בשביל מה אני כותב ספרים. כן, מה אתה רואה? כן. טוב. אז מה שאמרתי, איסיברה, אני חושב שהוא התכוון לאיסבירה. אבל אני פשוט נאמן לכתוב. כותב איסיברה, אני כותב. איפה אנחנו? וכמו שהשמירה, אולי, לא יודע איפה אני, וכן לכל דבר שבעולם יש שמירה ותיקון גם כן שהשם נברך סידר אותו בחוכמתו, שהיא נשמע מן ההזק, ודבר זה ידוע למי שיודע בעניין זה. מה הוא מתכוון? יש בספרות הרפואית של ימי הביניים, היה ספר שהיה מאוד פופולרי, קוראים לו ספר תועלת האיברים, מדגלינוס. כן? הוא כתב ספר שלם להסביר על כל חלק וחלק באנטומיה, מה התפקיד שלו. טוב, לפעמים הוא קלה בול, לפעמים הוא לא קלה, אבל לא משנה. העיקרון היה תועלת האיברים. זה הספר חשוב. מה? ממנו למדו כולם, כן? גלינוס. גלינוס היה בן דורו של רבי יהודה הנשיא, היה הרופא של מרקוס אורליוס, הקיסר. כן. ודאי, היום לא מקובל. מה? יש הרבה שטויות שאמר גלינוס. אבל לא אשמתו. כן, לא תמיד היה אפשר לנתח, יש דברים, לפעמים היה מנתח גופות של בני אדם, לפעמים מנתח של בעלי חיים, ומזה לומד על גוף האדם. אז יש כמה דברים שהוא אמר שהם לא נכונים בגלל זה. כן. הטבע היא מייצר שמירות, זה הכוונה. הטבע מייצר שמירה. יש עין, אבל צריך לשמור עליה, לכן יש אף המים. בסדר? זה בסדר, מובן? טוב. ואיך לא תהיה שמירה למצוות שבתורה? שיותר צריך שמירה אל המצוות, מה שיצר לב האדם רע מנעורה ויש לחוש שיתגלגלו, לפחד צריך לגדרים מושגים לשמירה כמו עברי האדם, וכל אשר הוא תחת השמש יש לו שמירה, אשר על ידי אותה השמירה נשמר שלא יבוא לידי קלקול, כך צריך שמירה וגדר במצוות התורה. וכמו שהשמירה של האיבר אין ראוית להיות שומר אל השומר, מפני שאי אפשר שיהיה דבר תפל אצל דבר שהוא תפל בעצמו, רק הדבר הוא תפל אצל העיקר, ולכך אמרו גם כן בכל מקום שאין גוזרים גזרה לגזרה. כן, כי אז אתה נותן חשיבות יותר לשמירה מאשר לנשמר. לשומר מאשר לנשמר, מה? טוב, הטבע לא מחויב כלפי העקרונות של ההלכה. כן? עכשיו, כי הגזרה האחת, אגב, יש באמת שאלה, אומרים, אין גוזרים גזרה לגזרה. ולפעמים כן גוזרים. איך הגמרא מיישבת? זה אומר, לא, כולה חד הגזרה היא. כן, יש תוספות ארוך מאוד במסכת ביצה, שמנסה למצוא גדר. מתי אומרים את זה, מתי לא אומרים את זה. התשובה היא שאף אחד לא יודע. טוב, כי הגזרה האחת, זה כמו שמה שאומרים לפעמים, בטל טעם בטלה תקנה, ולפעמים אומרים, אף על פי שבטל טעם לא בטלה תקנה. מתי אומרים את זה? מתי אומרים את זה? אין גדר, אין דבר ברור. למשל, נפקא מינה לגבי מים אחרונים. שמי שאומר שבטלו מים אחרונים, כי בטל טעם, בטל התקנה. הוא אומר, לא, לא בטל טעם. אף על פי שבטל טעם, לא בטל התקנה, כי יש טעם אחר. אז זה דבר שקשה מאוד לקבוע אותו. זה יותר נכון, המנהג הוא הקובע בדברים האלה. מטל ומטר. האם להגיד טל או לא? כן, נכון. כן, כי אם אדם אומר, תן טל ומטר, זה חוזר מאוחר יותר מהתפילה הביתה. כי הוא הוסיף עוד מילה. כן. כן, גם בכל מקום, שאני גוזרים זה על עזרה, כי הגזרה, האחת שהיא שמירה אל, מצווה, אל המצווה, מתחברת עם המצווה עצמה, ותפלה היא אצל העיקר. אבל גזרה לגזרה, אין לגזור. כי אין דבר תפל, רק אל דבר שהוא עיקר. ודבר זה עניין מופלג מאוד. הרי יתבהר עניין, אלו מצוות שהם מתחברים לתורה בחיבור גמור, במה שהם שמירת התורה, כמו שמתחבר השומר עם האיבר, עד שיכנוס בגדרו, עד ששם האיבר נקרא אליו, עליו. וכן, כלומר, אפילו, האפאף, אתה אומר, זה חלק מנעין. וכך אלו מצוות שהם גדר לתורה, אין ספק שיכנסו בגדר אחד עם התורה, עד כי שם תורה נאמר עליהם כאחד. ודבר זה מבואר מאוד. אז בזה נדחתה הטענה שגזרות חכמים הם דבר שאיננו על פי התורה. ודאי שהוא על פי התורה, כי ההיגיון אומר שצריך שמירה לדברים יקרים. כמו שאדם לא מסובב עם יעלומים בכיס, אלא הוא שם בקופסה וכדומה. כן. השאלה על מה נאמר ועשית ככל אשר יורוך. פשט הכתוב שזה לא נאמר על גזרות חכמים. לא, שזה נאמר על פרשנות הדאורייתא. יש לך מחלוקת, יש לך מחלוקת. כן, אבל רגע, אבל על מה? בדבר שלמשל יש לך מחלוקת בדין דאורייתא, האם לעשות כך או לעשות כך. אז אתה הולך לחכמים שיגידו לך אם כך או כך. אבל מצווה דרבנן, לא ברור מאיפה זה בא. זה מחלוקת רמב״ם ורמב״ן, מניין החיוב לקיים דברי חכמים. דת הרמב״ם, שצריך לקיים דברי חכמים בגלל שכתוב ככל אשר, ועשית ככל אשר יורוך. הרמב"ן חולק על זה. הרמב"ן אומר שזה מדרבנן שצריך לשמוע לחכמים. ואז תשאל השאלה, מניין הסמכות של החכמים שאני אשמע לחכמים? נכון? זו שאלה מעניינת, נכון? מה פתאום מפסק הרמב"ם? הרב קוק פוסק כמו הרמב"ן. אם הרב קוק פוסק כמו הרמב"ן, מה אתה עושה? אז יש בזה מחלוקת בין האחרונים, מאיפה החכמים לקחו את זה. יש, הרב אלחנן וסרמן הוא אומר, כי החכמים הם מוסרים את דבר השם, אז צריך לשמוע את דבר השם. טענה מוזרה, לא קבילה, בעליל. הרב קוק הוא הצודק, הוא אומר באגרות, שהרמב"ן סובר שמצוות דרבנן הן מחייבות כי זה קבלת האומה. כמו שגם מצוות דאורייתא מחייבות כי זה קבלת האומה. ככה הוא אומר. אבל היא קיבלה, קיבלו. ולכן, דבר שאיסורו לא פשט בכל ישראל, בטל מעצמו. למה? כי לא קיבלה האומה. פשוט מאוד. יפה, יפה. ככה אומר הרב קוק. והוא מביא את זה על פי הירושלמי. היום אפשר מה? שמה? ודאי. ודאי, ודאי. נכון. מה הבעיה?
זה נכון גם למסורת, לא רק
למסורת. זה נכון גם לגבי מסורת, נכון. נכון, נכון.
זה לא על השמן שבקר.
לא הבנתי.
ידע משאל על זה, להבין.
שמן לא, כן. נכון. למה? כי לא תפס. למרות שכתוב שיבוא אליהו לבטל, לא שומעים לו. אבל אם העם לא שומע, זה כבר משהו אחר. יותר חזק מאליהו. כן, מה אתה אומר? שעל אביך ויגדך, זה כניך ויאמרו לך. השאלה, מה אני צריך לשמוע ממנו? מה אני צריך לשמוע מהם? האם למשל אני צריך לשמוע מהחכמים?
לחיוב של הבן אדם לשמוע מהחכמים.
אבל באיזה נושא? בכל נושא?
זה לא הופך להיות מדאורייתא.
אתה צודק, אבל השאלה באיזה נושא אני צריך לשמוע לחכמים? איזה הלכות? הלכות חדשות או פרשנות לדאורייתא? זה המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן. כן? בבקשה. זה שאלה מעניינת. איפה מצאנו שיש ברכה על גזרה? זה מעניין. מה? אבל איפה, תראה לי ברכה על גזרה. על סייג. ראית ברכה על סייג? אז זה השאלה, מה שדניאל שואל, איך אפשר להבין מה שאומר המהר"ל שיש אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על גזרה. על גזרה לא מצאנו. שיש ברכה. גזר, לא, זה, מה, זה מצווה דרבנן. מצווה דרבנן. לא על זה אנחנו מדברים. זה היה...
למה איבן נטילת ידיים שלא יוכל...
אתה אומר, זה עצמו... אתה אומר שכיוון שהמצווה היא משום הגזרה. כן, אבל זה לכאורה שייך לנושא השני שהוא דיבר. כאן הוא אומר מפורש שיש פה נושא שלישי. נכון? הוא חלק. ובנושא השלישי הוא מדבר על גזרות חכמים, לא על תקנות חכמים. לכן, קצת קשה, לא מצאנו ברכה על גזירה בין. מה? למשל, גזירת חכמים שלא, שתחום שבת עד 2,000 אמה. או מוקצה. אתה לא מברך על מוקצה. בכלל זה, כל הדברים האלה הם דרך השלילה. אפשר לברך על זה, זה קצת מוזר. אבל הוא אומר, הוא רוצה להגיד, אם היה אפשר לברך, היינו מברכים. זה כך. קריאת המגילה זה תקנה, זה לא גזירה. שזה בין תקנה לגזרה. יש גזרה שלא, לא לתל, שלא לקרוא את המגילה בשבת. זה כן. זה גזרה על דבריהם. כבוד הרב, הטבע ברא 5 סימני שאלה ו-4 סימני קריאה? הקדוש ברוך הוא גרם לטבע לברוא כך את האדם. זה נכון. אבל מה שנאמר כאן, זה הכוונה, אם כבר אנחנו מדברים על הטבע כגורם, אנחנו דנים מה ראוי לייחס לטבע ומה ראוי לייחס ישירות לקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא פועל בשני צינורות. צינור ישיר, שזה למשל התורה, הנבואה, הניסים, ויש צינור עקיף שזה הטבע. עכשיו, לגבי השאלה של עצם הלגיטימיות של המושג טבע ביהדות, יש הרבה מה לדון בזה. למשל, בספר הכוזרי, מאמר ראשון, פסקה ע"ז והפסקאות שלפני כן, וגם בדבר נידון בשו"ת חכם צבי, אני לא זוכר אם זה בי"ז או י"ח, ובכלל כדאי לעיין במה שכתבתי ב פירוש שלי על הכוזרי בסוגיה הזאת, בשביל מה אני כותב ספרים? בשביל שיהיינו שם. איך אומרים דז'ה וו בארמית?
מה המובן שחזן אומרים? הטבע בגימטריה זה אלוהים.
אתה אומר שחזל אמרו שאלוהים בגימטריה הטבע.
זה חזל, אבל זה נאמר.
זה נאמר, זה נכון. זה הדיון שם. המקור אגב הראשון שבו זה מוזכר שאלוהים בגימטריה הטבע, זה בספר גינת אגוז, לרבי יוסף ג'קטיליה, בעל שערי אורה. אז בספרו, גינת אגוז, הוא כותב את זה שאלוהים בגימטריה הטבע, ואחר כך זה יתגלגל. מה המשמעות של זה? זה נושא רחב מאוד. אני מציע לך שתראה בכוזרי, בפירוש שלי, על הפסקאות בסביבות עין א' עד עין זין, שם אני מדבר על זה. מאמר ראשון. כן. זה כתבתי פירוש על הכוזרי אגב, שם יש התייחסות לדברים האלה, כולל הדברים שכתבו על זה בשאלות ותשובות חכם צבי והתמודדות עם שיטתו של ספינוזה בנושא הזה וכו'. כן. איך אומרים דז'ה וו פעם שנייה? טוב, הלאה. טוב, מתוך כך אנחנו ממשיכים בדבריו הנפלאים של רבנו הקדוש המהר"ל מפראג. הרביעי, הם מצוות שאינם לסייג ולגדר, ובכלל הזה המצוות שתקנו בזמן מן הזמנים, כמו נר חנוכה וכיוצא בזה. כן? הקראים למשל לא מדליקים נר חנוכה. למרות שהם עושים את חג החנוכה. כמו שאני יודע. לא, זו הלל, אני יודע מה שהם עושים שם. טוב, אבל נר חנוכה, זה אפילו לא כתוב בספרי החשמונאים, לא כתוב נר חנוכה. כתוב שקוראים לחג הזה חג האורים, כמובן ביוספוס. אבל נר חנוכה לא כתוב. כן? אז איך מסבירים את זה? ובזה נפלה השאלה יותר. באיזה צד התקשרו מצוות אלו עם מצוות התורה? עד שאינם תורה בפני עצמם. ואין כאן שתי תורות, רק תורה אחת. כן, איך הוא הרי אסור שתהיינה שתי תורות, תורה אחת תהיה לכם. וכאשר תעיין בדבר זה, גם דבר זה אין קושיה. כי במה שכל המצוות שהם מדבריהם כולם מיישרים האדם עד שהושלם בכל המעשים הראויים להיות נעשים, ויהיה מרוחק מן המעשים אשר ראוי להתרחק מהם. מפני זה, הכל ביחד, הישרה אחת. כן, כלומר, בסופו של דבר, נר חנוכה, יש לו תועלת לשמירת התורה בכללה. למשל, למה יש נר חנוכה? כדי להודות. אדם שלא מודה זה שחיתות. נכון? ברור שהתורה אמרה להביא קורבן תודה. אדם קרא לו נס, הצלה, מביא קורבן תודה. זה כתוב בתורה, נכון? קל וחומר, אם עם ישראל כולו קרא לו נס, שיעשה מעשה של הודעה. כך שאם חכמים לא היו מתקנים נר חנוכה, הם היו בזה כופרים בטובה. אז השאלה למה צריך, האם לא מספיק הלל? התשובה היא בגלל שבחנוכה קרו שני ניסים. הנס השני זה הנס פח השמן. לכן יש שני חנוכה. הנס הראשון, העצמאות המדינית, בשביל זה יש הלל. ולכן כל פעם שיש עצמאות מדינית, אנחנו קוראים את ההלל כדי לא להיות כפוי טובה. נכון? אפילו על עצמאות מדינית עתיקה, כמו יציאת מצרים, עדיין אנחנו אומרים הלל. אפילו על פחות עתיקה, אבל בכל זאת עתיקה, כמו העצמאות מאנטיוכוס, אומרים הלל. אין מה לדבר, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שעל העצמאות שלנו אנחנו אומרים את ההלל. ברור. גם בלילה, גם ביום, ביורחה, כדו. טוב. אז זה כפירה בטובה, נכון, זה בדיוק העניין. הרי זה, אבל יש להם ממי ללמוד, יש להם ללמוד מאדם הראשון, שכפר בטובה, אמר האישה אשר נתתה עמדי. שחזל אומרים, כאן כפר בטובה. כלומר, זה השורש של כל החטאים כולם, חטאו של אדם הראשון, כפיות טובה. נכון. הוא אומר, זה הישרה. אז אני מסביר במה זה הישרה. בסדר? גם לי מותר להוסיף. המהר"ל ודאי רצה שאני אוסיף על דבריו כדי להבהיר אותם. כן? אני משמש פה כטבע לעומת אלוהות. כן? הוא מצד האלוהות ואני מצד הטבע. בסדר. ואין לשאול, אם כן, למה אינם נתונים מן השם יתברך? אם ככה, אז שהקדוש ברוך הוא יתקן נר חנוכה. כן, מעניין, אגב, שבעל הלכות גדולות כתב במניין המצוות שלו גם נר חנוכה וגם קריאת המגילה, ומשך אליו את האש של הרמב״ם. אומר, איך אפשר להגיד דברים כאלה? מה פתאום? נר חנוכה שהוא דרבנן, איך הוא יכול להיות בתרי"ג מצוות? כן, אז הרמב״ן בהקדמתו לספר המצוות מעריך בזה להצדיק את ההלכות הגדולות, וזה כדכתיב, ויפח באפיו נשמת חיים, והדברים הטבעיים כולם. אגב, יש בספר נפש החיים דיון שלם לגבי נר חנוכה. הוא טוען שלא יכול להיות שלא היה איזה פסוק, איזה דרשה שנעלמה מאיתנו. מה ההגדרה של תקנות נביאים כמו נושא חבטות בקרקע של הערבות בושענא רבה? זה כמו תקנות חז"ל או כמו, או קרוב יותר למצוות דאורייתא? טוב, זו השאלה. שם היו מברכים. הרי חבטת הערבה במקדש היו מברכים עליה. מנהג נביאים או יסוד נביאים? זו השאלה. אם זה יסוד נביאים אז מברכים. מנהג נביאים לא מברכים. אז לכן באמת אנחנו לא מברכים על חבטת הערבה, אבל במקדש כן היו מברכים. כן, אז זה נקרא דברי קבלה. דברי קבלה, יש פוסקים שאומרים שזה יותר חזק מדרבנן רגיל. יש אומרים שזה אותו הדבר. טוב, עד כאן להיום. לא, עזור. נגמר. זהו. הלאה.